היום נעסוק בעזרת השם בגדר קדושת בית כנסת ולבאר על פי זה נקודה בסיסית כאן בסוגיה שמי שלומד את הסוגיה בפשטות זה הראשונים והאחרונים לא התעסקו בה כמעט אבל היא חייבת להיות קודמת וחופפת כאן הגמרא אומרת בדף ג' עמוד ב' אמר רב חיסדא לא ליסטור איניש בהקנישתא עד הבני בהקנישתא אחריתא שאדם לא יסתור, לא יערוס בית כנסת אחד עד שהוא יבנה בית כנסת אחר במקומו למה? איקא דאמרי משום פשיעותא שמא לא יבנו משהו אחר במקומו ואיקא דאמרי משום צלויה שבזמן הזה בינתיים אין מקום להתפלל אומרת הגמרא מאי בניו אומרת הגמרא איקא בניו דאיקא בהקנישתא אחריתא הבקנישתא אחריתא כתוב פה בסוגריים כי לפי תוספות אולי כשיש בית כנסת אין מחלוקת אבל כשאין בעיה של יש מקום להתפלל אז יש דעה שאין בעיה תהרוס בית כנסת עוד לפני שבנית והגמרא הוא מספרת שמרי מרו מרזות רסת ראובנו ביקייטה בסיטו או ביסיטה ביקייטה וגם על זה כבר יש דיון בתוספות האם זה בגלל שהם סוברים צלויה או בגלל שזה טיוע או זה סיבות אחרות שכשיש בית כנסת לכולם ממודים אבל רבותיי יש פה שאלה גדולה ועצומה הגמרא אומרת לא ליסטורינוס בקנישתא עד הבני בקנישתא אחריתא משמע שכבר אחרי שבנה בקנישתא אחריתא כן מותר לו להרוס את הבית כנסת ויש דעה בגמרא שאם כבר יש לך בית כנסת מותר להרוס נשאלת שאלה גדולה ועצומה יש איסור מפורש ולדעת הרמב״ם זה איסור דאורייתא להרוס בית כנסת מדין לא תעשון כן להשם אלוקיכם התורה אומרת בפרשת ראה שצריכים להרוס ולשבר את כל ענייני עבודה זרה אבל לא תעשון כן להשם אלוקיכם להשם אלוקיכם יש איסור לעשות ומפה לומדים שיש איסור למי שמוחק שם משמות הקדושים. אתם יודעים שאם כתוב י' ק' ו' ק', אסור למחוק את זה, בשום מקרה. ואם, ויש הלכה שמי שהורס אבן מהמזבח לוקה. הרמב״ם בספר המצוות אומר שלא תעשו כן להשם אלוקיכם, כולל כל דבר שהוא להשם אלוקיכם. וגם בית כנסת או מקום שמיועד או בית מדרש מקום שמיועד להשם אלוקיכם יש איסור להרוס אותו אז איפה זה נעלם מכל הדיון בגמרא הגמרא מפלפלת לא ליסטוריז עד בין וקדיש תאחית לא יבנה תכלס עכשיו הוא הורס ועובר על מצוות עשה בואו נראה רגע את לשון הרמב״ם במניין המצוות מקור שניים שלא לאבד בית המקדש או בתי כנסיות ובתי מדרשות זה במניין המצוות וכן אין מוחקים השמות המקודשים ואין מאבדים את כתבי הקודש שנאמר הבית בדיון ואשר אין תשרופון לא תעשו כן השם אלוקיכם במקור שלוש הזהירנו מצווה סמכי שהזהירנו מנטוץ ומאבד בתי עבודת האל יתבעלה ומאבד ספרי הנבואה ומלמחוק השמות הכבדים והדומה להם אתם רואים? לאבד בתי עבודת האל בתי כנסת ולשון העזרה שבאה בזה העניין הוא אמרו לא תעשו כן להשם אלוקיכם אחר שקדם הציווי לאבד עבודה זרה ולמחות את שמה ולהרוס בתיה ומזבחותיה כולם ובאה עזרה ואמר לו תעשו כן להשם אלוקיכם וכל מי שעבר על דבר זה כגון שיערוס שום דבר מן ההיכל והמזבח והדומה להם או שימחה שם משמות השם לוקה נשאלת אז השאלה מה הזר שבנית בהקנישתא אחריתא או מה הזר שיש לך דוכתא לצלויה המקום הזה הוא בית כנסת, כן או לא? הוא בית כנסת. איך אתה הורס אותו? אלא מה יגיד כל אחד מכם? שברגע שאני, רגע, עוד לפני כן, ברגע שאני כבר לא אתפלל בו, הוא מפסיק להיות בית כנסת. בית כנסת זה מקום שמתפללים בו. אם אני יהרוס אותו, בית כנסת, זה אם בן אדם היום ניגש לבית כנסת שמתפללים בו והורס אותו, אז הוא עובר. אבל אם אני הורס בית כנסת, אני כבר לא רוצה להתפלל בו, הוא כבר מפסיק להיות בית כנסת, ואולי אותו מותר להרוס. אבל התשובה היא לא נכונה, בגלל שגם בית כנסת שחרב עומד בקדושתו. תראו, במקור 4, ועוד אמר רבי יהודה משנה, מופיע בגמרא במגילה דף כ"ח, בית הכנסת שחרב אין מספידים בתוכו ואין מפשילים בתוכו חבלים ואין פורסים לתוכו מצודות ואין שותחים על גגו בפירות ואין עושים אותו קפנדריה, קיצור דרך, שנאמר והשימותי את מקדשיכם קדושתם אף כשהם שוממים. אז אם בית כנסת שחרב עדיין קדושתו עליו, אז בית כנסת שקיים, אני רוצה להחריב אותו קדושתו, קל וחומר שקיימת. נשאלת השאלה לאיפה זה נעלם בסוגיה, כן.
אולי עצם העובדה שאתה בונה חדש, מראה שאתה בעצם מעביר את הייעוד של בית כנסת הזה לבית כנסת השני.
איך זה נעשה? זו תשובה...
אתה בונה בית כנסת חדש על מנת לסתור את ההוא.
אז אני אומר, כשהבית כנסת, מה זה, איך זה יכול להיות יותר טוב משבית כנסת ההוא חרב?
על מנת לבנות חדש בעצם.
אז שני דברים אמרת שהם שני דברים שונים, ואולי שניהם נכונים או אולי שניהם תלויים במחלוקת, כן, ונוכל נצטרך לבדוק אותם. כדי לענות על השאלה הזאת, כן, אולי באמת אחד משני הדברים יכול להיות, שבית כנסת שחרב הוא חרב, אבל כשאדם סותר בית כנסת ובונה בית כנסת אחר, הוא מעביר את הקדושה מבית כנסת אחת לבית כנסת שנייה. אתם יודעים איך זה דוגמה הזה של להעביר קדושה? כן, חילול. אנחנו יודעים שאפשר לחלל קדושה, כן, מדבר לדבר, מגוף של דבר על דמים. אז אולי גם פה, או אולי כל האיסור, ונתחיל דווקא עם זה. יש ראשונים שמשמע מהם שכל האיסור זה להרוס לא על מנת לבנות. אבל להרוס על מנת לבנות מותר. אבל לפי זה יש הגבלה. אם נתחיל בתשובה הזאת. צריך להיות, בואו נתחיל ככה. אולי מדובר פה בסוגיה שהאנשים הורסים בית כנסת לא סתם שהם הורסים בית כנסת. אלא הם הורסים על מנת לבנות. מה פירוש הם הורסים על מנת לבנות? ההריסה עוזרת להם לבניין. איך ההריסה עוזרת להם לבניין? או שצריך את השטח, או שאולי לוקחים את הכסף, את הכסף, את האבנים, כן, הם בונים את זה או מוכרים את הדמים, אבל על כל פנים זה הריסה על מנת לבנות. באמת סתם להרוס בית כנסת יהיה אסור. אבל פה ההריסה היא צורך הבניין, ואם ההריסה היא צורך הבניין מותר. למה ההריסה צורך הבניין מותר? איפה נעלם האיסור שלא תעשון כן להשם אלוקיכם? מה זה? מצוין. לכאורה, נכון. סימן שכבר בניתי את הבית כנסת אחר והסתדרתי. אבל כנראה התשובה היא, ואולי זה קשור לסוגיה של תוסו דאיקא דוכתא, לא מדובר שבניתי בית כנסת מושלם והסתדרתי גם בלי להרוס וזה המקום, אלא כן, גם פשיוטה וגם דוכתא לצלוי חוששים שעכשיו אין לי מקום להתפלל, אין לי מקום להתפלל, או שלא יהיה לי בית כנסת, כן, או שלא יהיה לי שום מקום להתפלל. בניתי, מותר לי להרוס, אבל זה לא שאני לא אחזור למקום הזה. אני אחזור למקום הזה. גם יכול להיות שאדם לוקח כסף בהלוואה, הגבאים לוקחים כסף בהלוואה, הם אומרים, כשאנחנו נהרוס נשלם לכם מהבניין הזה. כן? אבל בין כך ובין כך זה על מנת בעצם מה שאתה שואל, אם לא ליסטוריניש בית כנסת עד הבני בית כנסת אחרית, אז סימן שהם בנו בית כנסת אחר, כן? ובכל זאת, לא היו צריכים. התשובה היא לא, זה לא אומר. הם לקחו הלוואה, הם יחזרו למקום, כרגע זה הרעי, שילמו כסף, הם יסתרו וישלמו מהכסף של השטח. איפה אנחנו רואים? ברמב״ם, יש דיוק ברמב״ם, ודבר יותר מפורש במרדכי. תראו רמב״ם מקור 6, הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה מן המזבח או מן ההיכל או משאר העזרה לוקה, שנאמר בעבודת כוכבים כי את מדוכן תתוצון וכתוב לא תעשון כן השם אלוקיכם, וכן השורף עצי הקדש דרך השחתה לוקה, שנאמר באשריהם תשרפון באש וכתיב לא תעשון כן השם אלוקיכם. בשני המקומות הרמב"ם משתמש עם מילה דרך השחתה. אתם יודעים, לא מזמן היה בתורה, קראנו בתורה את איסור בל תשחית. איסור בל תשחית את היצה. מבואר בראשונים, כבר בגמרות, שאיסור בל תשחית זה להשחית. להשחית זה להרוס סתם בן אדם, בלי טעם ובלי ריח, ובלי סיבה, קורע ושובר והורס. אבל אם אדם משחית, כי נגיד השטח יותר יקר לו מהעיצים, או שהעצים האלה מקלקלים לו, או שהמחיר של העצים יותר גבוה מהמחיר של הפירות, מותר. למה? כי השחתה זה לעשות סתם, בלי סיבה. אגב, יש איסור, אתם יודעים שיש איסור, צריכים לדעת את זה גם בחורים, יש איסור להקות חבר, גם לא חבר, יש איסור להרביץ. עוברים איסור דאורייתא שלא יוסיף להקותו. כן? אפילו בלי חבורה. יש איסור דאורייתא, שלא להלקות. אבל ברמב"ם מבואר שזה בדרך ניציון, כשהולכים באמת במריבה. אבל אם אני נותן לו צ'פחה או תפיחה יפה על הגב, אומר לו אתה בחור טוב, אולי לא מומלץ לעשות את זה תמיד, כי הוא יכול להיות בחור חלש והצ'פחה שלך יכולה להיות חזקה, אבל כל פנים לאו, זה לא לאו. למה? כי זה לא דרך ניציון. אז יש ברמב״ם בפוסקים דרך השחתה או דרך ניציון. אומר הרמב״ם שהאיסור לא תעשון כן להשם אלוקיכם, זה דרך השחתה, שאתה סתם עושה את זה בלי סיבה. אבל אם זה, אתה מרוויח מזה משהו, זה עם סיבה, ואנחנו אומרים שכנראה הגמרא כאן עוסקת בלא תעשון כן להשם אלוקיכם, בלא להיסטוריניש בקנישתי, שההריסה היא תועלת הבניין. יכול להיות היא תועלת כי במקום הזה אני אבנה, יכול להיות שהיא תועלת שמהכסף שאני אקבל על השטח אני אבנה, יכול להיות, זה כבר לא דרך הריסה, דרך השחתה. מי שכותב את זה מפורש זה המרדכי. תראו במגילה במקור 5, אומר המרדכי, בית הכנסת שחרב, כי בית הכנסת נקרא מקדש מעט, כדי אלפינן בפירקין, ולכך אסור לנטוץ דבר מבית הכנסת, דתניה בספרי, מניין לנוטץ אבן מן ההיכל ומן המזבח ומן העזרה, שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר ונטצתם את מזבחותם, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, ואם ניטץ על מנת לבנות שערי, דהיינה תיצא הבניין מיקרה. אתם שומעים? יש פה משמעות חדשה. זה לא הריסה. הריסה לצורך בניין זה בניין. אז הרמב״ם שם את הנקודה בזה שזה לא דרך השחתה. האיסור הוא לא להשחית. אבל לפי מה שכתוב במרדכי, זה לצורך בניין. מה נפקמינה? יכולה להיות נפקא מינה, כן.
אבל אז מאיפה מגיעה השאלה ששואלים על בבא בן
יהודה,
איך הוא הציע
לאירוץ
להרוס,
זה
על מנת לבנות?
מה זה? לא, הגמרא לא שואלת. אנחנו שואלים שאלה מלפני הגמרא. אנחנו שואלים עד שהגמרא... לא, הגמרא לא שואלת מלא תעשון כן לשם אלוקיכם. הגמרא שואלת, הרי אין בכנסת אחרינה, אין בית מקדש אחר. השאלה של הגמרא היא איך נתן... לא להתבלבל, לא להתבלבל. הגמרא, מה התחלנו? התחלנו עד שהגמרא מתחילה בקומה ג' צריכים להתחיל בקומה א', הגמרא דנה בשאלה, לא להיסטורי ניש בכנישת ואני בכנישת אחריתא, הייתה צריכה לשאול שאלה אחרת, בכלל, מה אני בכנישת אחריתא? יש שאלה הרבה יותר מוקדמת, הרבה יותר עקרונית, הרבה יותר משמעותית. ואנחנו מסבירים למה לא מדובר, למה הגמרא לא עוסקת בשאלה העקרונית, בגלל שהשאלה העקרונית ברור שמדובר פה בסתירה עם תועלת. עכשיו, גם אחרי שיש סתירה עם תועלת, יש עוד הלכה של עד הבני בכנישת האחידה, שואלת הגמרא, בבא מבוטה לא היה בית מקדש אחר. רבותיי, יש הבדל ואולי חומרה גדולה בין הדרך של המורדכי לבין הדרך של הרמב״ם. בין השאלה אם אני אומר שההתר הוא דרך השחתה, בגלל שזה לא דרך השחתה, או אם זה יסוד ביניה. כי יש תז. אני חייב להגיד שהתז הזה חולקים עליו הרבה אחרונים. אבל התז הזה, ראשון חשוב מאוד, אחרון חשוב מאוד, סליחה, אחרון השולחן ערוך. התז אומר שכשאני אומר שמותר לסתור על מנת לבנות, זה כמו בשבת. זה על מנת לבנות במקומו. אבל אם זה יהיה ביניין שתבנה וזה לא יהיה במקומו, יש איסור אפילו אם זה תועלת. ניקח דוגמה. לכאורה, אם אני מבין נכון את התז, אם הגבאים מחליטים שצריך לעשות עזרת נשים, או, תעזבו אותי עכשיו עזרת נשים, לפתוח קיר, כי על ידי שנשבור את הקיר יש שטח יותר גדול לבית מדרש, אז במקום שאנחנו שוברים את הקיר, לא יהיה עכשיו שום בניין, יהיה חור. עכשיו זה מצוין בשביל בית המדרש, כל אחד מה מצריך. אתם יודעים מה? רוצים חלון, אנשים אומרים עוד מעט מגיע יום כיפור, צריך אוויר, בואו נעשה חלון. אז חלון זה תועלת לבית המדרש, אבל אתה לא תסגור את החלון, כי אם תסגור את החלון בשביל מה פתחת אותו, אתה לא תבנה שם. כן, אתה עשית חלון כדי שיהיה חור, פתוח, רוח שם. לפי הרמב״ם פשיטה שזה מותר, כי זה לא דרך הריסדור, דרך השחתה. אבל התז אומר, האמת היא שהציור בתז אני לא כל כך יודע, צריך לשמוע, כנראה היה להם סטנדרים, לא כמו שיש לנו, אלא סטנדרים היו עושים חור בקיר של הבית מדרש, והיו משינים את העץ בקיר. אומר התז, אסור לעשות את זה. תראו, רק בואו תראו רגע בתז. התז אומר, ואם נצץ על מנת לבנות שערי, דהי נתיצה בניין מיקר. וכתב רמה בסימן שאחרי זה פירוש שיחזור ויבנה וימלא מקום הנתיצה. אתם שומעים? יחזור וימלא מקום הנתיצה, אבל אם רוצה לנטוץ קצת במקום אחד, שיש שם גומה, אף על פי שהוא לצורך, הוא מרוויח מהגומה הזאת, אסור. עכשיו הדוגמה, אני חייב להדות שאני לא כל כך מבין את הציור, על כן יש להיזהר באותם שעושים דף, דף זה משטח, שקוראים סטנדר, ומדביקים בכותל ועושים גומה בכותל שיוחזה להחזיק שם על ידי עץ אותו דף, לב שפיר עבדי. בקיצור, אם אנחנו נכונים, יוצא שלפי התז אסור לעשות חלונות, חורים, אסור לפתוח קיר, אפילו שזה פותח יותר את בית המדרש. ואז יוצא רגע, אני אומר ככה, אמרנו שתי דוגמאות, נחזור לשאלה שלנו. שאלנו שאלה עד שהסוגיה עוסקת בשאלה האם דוך תצלויה או פשיעותה, יש שאלה הרבה יותר גדולה, יש איסור לא תעשון כן להשם אלוקיכם. תירצנו, זה לצורך ביניין. אז לצורך ביניין או זה לא דרך השחתה, או זה בינוי, כמו שאומר המורדכי. אבל לפי התז יהיה נפקא מינה העצומה. כי לפי התז, וזה קשור לשאלה ששאלו פה קודם, לפי התז לא ליסטוריניש בקנישתא דבני בקנישתא אחריתא, אתה צריך באותו מקום שהרסת, שמה צריך לבוא בניין חדש. ושם צריך להיות בניין בנוי, כי אחרת אתה הורס ולא בנית במקומו. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, שהעיקר הוא דרך השחתה, אז אפילו אם הרסת וקיבלתי על זה כסף, זה גם יהיה טוב, כן.
לא כלומר שהשחקה זה, הגדולה של השחקה זה קשה.
בלי תועלת, אין תועלת. מצוין. לכן לקחתי ממש דוגמה, ואני חושב שזה הדגם. זה לא, לא, בעל תשחית. תסתכל ללחות בעל תשחית, שזה שם לא תשחית, ותראה מה מוגדר שם ההשחטה, ותיקח פה. ושם רווח מועט הוא לא. הרווח צריך להיות יותר גדול, התועלת צריכה להיות יותר גדול מההפסד. זה ההשחטה. כן.
בשיטה הזו שאנחנו אומרים במקומו, כוונה במקומו פיזי בדיוק באותו שטח,
כן.
או במקומו ממש מהציבור, אנשי הקהילה מתפללים
במקומו. אם ככה, אם במקומו זה לא היה במקומו ממש, אז מה התז נבעל שאני עושה חור, או לפי התז אסור, כתוב, יש אחרונים פלפלים. לפי, רצו לעשות מיזוג אוויר, air condition, בבית מדרש, מה זה, היום אי אפשר להסתדר בלי זה, אנחנו בכלל לא מבינים איך חיו אבותינו בלי air condition, ויש כאלה שפלפלו הרבה ואמרו שלפי התז אי אפשר לעשות שום חור בקיר בשביל air condition וצריכים לעשות הכל מבחוץ לפי שיטת התז.
לא חייבים בכלל דייק ממורדכי ככה.
אה?
לא חייבים בכלל דייק כמו התז כאילו
למורדכי. רואה, דרך בינוי. לא, אני אומר ככה. נכון, אתה צודק. אם, אני אומר, יש כבר, יש אחרונים שחולקים על התז. הרבה אחרונים חולקים על התז. אבל אם אני הולך על דרך השחטה, אז אני בכלל לא צריך להיבהל מהתז. אבל אם אני אומר שזה לא השחטה, כי זה לא הריסה, כי זה בינוי, אז הוא אומר, זה לבנות במקומו. על לבנות במקומו יש תנאי של התז. על כל פנים, לפי הדרך הזאת, יוצא שאמרנו, שצריך לבנות, ולפי התז יהיה בינוי במקומו, ואנחנו נמצאים בבעיה. אבל גם האמת היא שלא מצאנו כל כך בראשונים, איך שתקו הראשונים והאחרונים פה בסוגיה של הוליסטו ריניש בהקנישתא, מדובר באופן הזה. אמנם, תראו, הביאו הלכה במקור שבע, הביאו הלכה, כתוב, אלא אם כן עושה על מנת לבנות, ועד המבואר לאל דמותר לסתור הישן אחר שנמנה החדש, התמשני שהיה רצונה מתחילה לסותרו לתועלת הבניין החדש, אלא שרבנן אסרו אז משום פשיוטה, והבניין החדש בנהו באופן זה שהסתרו אחר כך לתועלת בניין החדש, ולפי כך לא גרה גם אתה מסותר על מנת לבנות ושארי. אז מפורש בביאור הלוכה שכל הדין של לא ליסטוריניש בהקנישתא מדובר אחרי שפתרתי את הבעיה של לא תעשום כן, והבעיה נפתרת על ידי זה שזה על מנת לבנות. אבל האמת היא שלא כל כך נח לי בי, בגלל שהדבר היה צריך להיות כתוב באיזשהו מקום במפורש, ולכאורה בסוגיה פה נראה שסותרים. ולכן נראה להגיד בדרך שנייה ונוספת, והיא הרחבה מה שהתחלנו איתו. רבותיי, יש שני דינים. יש תשמישי מצווה ויש תשמישי קדושה. מה ההבדל? קודם כל, מה המציאות? תשמישי קדושה, ספר תורה הוא תשמישי קדושה. תפילין הוא תשמישי קדושה. כן? ספרים הם תשמישי קדושה, דברים ששימשו לקודש, ארון קודש הוא גם תשמיש לקדושה, אולי הוא תשמיש לתשמיש, לא משנה. לולב, אתרוג, סוכה, הם לא תשמישי קדושה, הם תשמישי מצווה. מה ההבדל בין תשמישי קדושה? קודם כל, מה ההבדל המציאותי בין תשמישי קדושה לתשמישי מצווה? תשמישי מצווה זה דבר שאני מקיים בהם מצווה, אבל המצווה אין בה איזשהו נקודה של שם השם. ודאי שכל יהודי שמקיים מצווה מתקשר לקדוש ברוך הוא, אבל אין בו איזה דבר שמתקשר לשמות קדושים או לאיזושהי נקודה של כן לא תעשון כן להשם אלוקיכם. תשמישי קדושה הם דברים ששם השם חל עליהם. שם השם חל עליהם, פשוט כתובים שם השם. איפה הנפקמינה לדינה? יהודי גמר סוכות ורוצה לזרוק את הארבע מינים. הוא צריך לקחת אותם לגניזה. לא מצאנו גניזה. יש פה חבילה ארגזים של גניזה, אבל לא מצאנו גניזה לארבע מינים. לא מצאנו גניזה לסכך. אמנם כתוב בספרים שאדם לא יזרוק אותם בביזיון בסתם. אבל לא צריכים לגנוז. תשמישי קדושה צריכים גניזה. מה ההבדל? ציצית, הפתילים נחשבים תשמישי קדושה. בגלל שלמען תזכרו. בעניינים מסוימים.
צפירים כן, לא ציצית.
בדין?
צפירים כן, לא
ציצית. האמת היא שנכון, הציצית, לא, הבגד בעצמו פשיטה שלו. הפתילים... הם לכאורה תשמישי מצווה, אבל דווקא בהם כתוב שכן לנהוג בהם קדושה, כן? היו רבנים שהיו שמים את זה בין דפי הגמרא, כן? אבל, השאלה אם זה ידעו, האמת היא שזה יותר דומה לתשמישי מצווה מתשמישי קדושה. רבותיי, בית כנסת, זה תשמישי מצווה או תשמישי קדושה? בית כנסת. ספר תורה זה תשמישי קדושה. ארון קודש זה תשמישי קדושה. אפילו אולי הבמה. המטפחת, אה? אז ארון קודש זה דבר אחד, אבל הבניין, הבניין בעצמו.
הרמה כתוב שזה בא שהדין שלו יכול להרוס בית כנסת, בא מלשון.
לא קשור. הדין שלו להרוס נובע מלא תעשון כן להשם אלוקיכם, כי הגמרא היא כל מקום בגלל שהוא מיועד לעבודת השם. אבל הרמב״ם לא הגדיר בזה את הדבר כתשמישי מצווה, תשמישי קדושה, אבל יכול להיות שבאמת יש נקודה חמורה ברמב״ם יותר, תכף נדבר על זה. רבותיי, יש כמה דפים במסכת מגילה, בפרק האחרון, פרק בני העיר, מסכת מגילה מבואר, מעלים בקודש ואין מורידים. נגיד, אם הציבור מחליט למכור ארון קודש, הם יכולים רק לעלות ולהתקדם ולקנות כיסוי לספר תורה. ואם הם מכרו כיסוי לספר תורה, הם יכולים רק להתקדם ולקנות ספר תורה. כי מעלים בקודש ואין מורידים. יותר מזה, אם אני מכרתי במה ואני רוצה לקנות עכשיו בימה, אני יכול לקנות ספר תורה, הבימה נשארת בקדושתה. אז בדרך כלל קורה בתשמישי קדושה שני דברים. א', אתה צריך להתקדם, ב', אתה גם ב... זאת אומרת, מה פירוש? אתה יכול למכור, אבל א', הכסף אתה רק יכול לקנות איתו דברים יותר קדושים, א', ב', גם הדבר שאותו מכרת, אתה רק יכול למכור את הבימה הזאת כדי שבית כנסת אחר יוכל להשתמש איתו כבימה. כן, נגיד, אם אני אמכור, אם פה הגבאים יחליטו למכור את הארון קודש, או המנכ״ל של הישיבה יחליט למכור את הארון קודש, אז יקרו שני דברים. א', הארון קודש הזה רק בית כנסת אחר יוכל להשתמש איתו לארון קודש, הוא לא יצא מקדושתו. בית הכסף שקיבלו אותו, יהיה אפשר רק להעלות אותו ולקנות איתו למשל ספר תורה. כל זה נכון בתנאי שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. יש אנשי זין טובי העיר במעמד אנשי העיר, יכולים לעשות דבר אחר. אומרת הגמרא, תראו במקור, 9 אמר רבא, הגמרא הזאת מאוד חשובה לנו כדי להבין הלאה, לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו למשתה בישיחרא שפיר דמי. אומר רשי, לא שאנו דהן מורידים דמים מקדושתנו בית כנסת בחשיבותו עומד. זאת אומרת, אם מכרתי בית כנסת, אז הבית כנסת ממשיך להיות בית כנסת, והציבור צריך מהבית כנסת הזה, מהכסף, למכור, לקנות דבר יותר מעולה. זה רק דומיה דה ספרים דוקר בהם ספר תורה ולענק בספרים, אלא שלא מכרו הטובים ברשות העיר. אבל אם מכרו, פקעה קדושה מן החפץ ומן הדמים, ומותר לעשות מהם כל רצונם, ואפילו למשתה בישיחה לקנות בדמים ולעשות שחר לשתות. אתם שומעים דבר נורא והיום. אם סתם יחליטו עכשיו למכור את הבית כנסת הזה, אז שני דברים. הבית כנסת ימשיך להיות בקדושת בית כנסת, ויהיה אפשר להשתמש אותו רק בבית כנסת. דבר ראשון. דבר שני, עם הכסף שמכרו, קיבלו, אפשר רק לקנות קדושה יותר גדולה מזה, ארון קודש, שיותר קדוש מבית כנסת, ספר תורה. אבל פתאום יש שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, הם מוכרים את הבית כנסת, ואפשר לעשות מזה למשתה בשיחה, למשתה בשיחה זה לעשות מזה מקום ששותים בירה, מקום פאב, בר, איך קוראים לזה? אחד מהשניים, כן? נורא והיום, איך יכול להיות דבר כזה? איך פתאום נעלמת הקדושה? מה הקסם של שבעת טובי העיר? איך יעלה על הדעת דבר כזה? על השאלה הזאת, במקור 10, ישרה נפלא מאוד במגילה, שמביא מחלוקת שלו עם הרמב"ן, האם בית כנסת הוא תשמישי מצווה או תשמישי קדושה? הרמב"ן אומר שבית כנסת הוא לא תשמישי קדושה. הבית כנסת הוא תשמישי מצווה, הוא כמו לולב, הוא כמו סוכה. ארון קודש, כן, הוא תשמישי קדושה. אבל בית כנסת הוא תשמיש מצווה. אלא אנשי העיר בדרך כלל לא רוצים שסתם תופקע הקדושה. אבל אם הסכימו אנשי העיר במעמד אנשי העיר, אז הם הסכימו להעביר את הקדושה לאדמים, ובעצם גם האדמים זה בעצם לא היה צריך. אולי נקרא את זה. תקראו מקור 10. ותירץ הרמב"ן ז"ל דבית הכנסת, עשו אותו כתשמישי מצווה, כסוכה ולולב שנזרקים לאחר מצוותם. ובזמן מצווה יש בהם קדושה של כבוד. כדי אמרין הנאתם אסור לרצות מעות כנגד נר חנוכה. ואמרין הנאה מדנוי סוכה אסור להסתפק מהם כל שבעה ועבירון דקולון דם. ולפי כך, בית הכנסת כל זמן שבני העיר רוצים בו, נוהגים בו קדושה אפילו בחורבנו, שעדיין לא עבר זמן מצוותו וראוי לחזור ולבנותו. היא כך שמחרו שבעת טובי העיר שלו במעמד אנשי העיר, אין בני העיר רוצים מן הסתם שתכחש מצוותם לגמרי, אלא שתחול קדושת בית הכנסת על אדמים. אבל כשנמלכו בני העיר למוכרו לשתות בו אפילו שחר, שרי לפי שעבר זמן מצוותו ונפקעה קדושתו ממנו כסוכה ולולב לאחר זמנם. ומכל מקום כל שאין להם אלא בית כנסת אחד אסור למוכרו בגלל לא היסטוריניש וקנישתה. אבל כשיש להם אחרת מותר למוכרן דאבלה כפרי שבעה אתרוגים לשבעה ימים דיוצא בה ואוכלה. אילו דבר אבלה. מה כתוב פה ברמב"ן? הרמב"ן אומר שכמו ש... לולב אחרי סוכות עבר בו מצוותו והוא הפסיק להיות תשמישי מצווה, כך אנשי העיר ברגע שהם אומרים אנחנו לא מעוניינים בבית כנסת הזה, אתם שומעים דברים, בני העיר אומרים אנחנו כבר לא מעוניינים בבית כנסת הזה להתפלל, אז נגמרה מצוותו, ונגמרה מצוותו פסקה קדושתו. הוא כמו אתרוג, אם אדם קונה שבעה אתרוגים לשבעה ימים, אז כל יום שעובר, היום אני כבר לא מעוניין באתרוג של אתמול, אז האתרוג של אתמול כבר פקע קדושתו. פקעה קדושתו. אלא שבני העיר לא רוצים שאנשי העיר יעשו את זה סתם. אבל אם יש, הם עושים את זה. פקעה קדושתו. לפי הרמב"ן, נחזור לעניין שלנו. שאלנו שאלה, לא ליסטור איניש בקנישתא דבני בקנישתא אחריתי. לאיפה הלך לא תעשון כן להשם אלוקיכם? תשובה. לא תעשון כן להשם אלוקיכם. זה בית כנסת שקיים ורוצים להשתמש בו ורוצים לחזור אליו אפילו שהוא חרב. אבל כשברגע שהבני העיר מחליטים שהם לא רוצים, אז זה כמו סוכה אחרי סוכות. יוצא שעצם ההסכמה וההחלטה של בני העיר שהם לא מעוניינים בבית כנסת מפקיע את הקדושה. יש רמב״ם, יש מורדכי, הכל קשור לפי זה בזמן שמעוניינים בבית כנסת. זה כמו, כן, לפגוע במצווה בזמן המצווה. אבל כשהם לא רוצים, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. יוצא אבל לפי הרמב״ן, ובנקודה הזאת הר"ן חולק, שבכלל לא צריך להעביר קדושה מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, ולא צריך לעשות דמים מעיקר הדין. הרמב״ן אומר שכן, בגלל שבדרך כלל בני העיר לא רוצים, אבל לא צריך מעיקר הדין, כי אי ההסכמה הוא הדבר הגורם. אבל הר"ן חולק ואומר לו, בית כנסת זה תשמישי קדושה, או יותר נכון, חכמים החליטו שבית כנסת הוא כתשמישי קדושה. אלא שתשמישי קדושה כאלה חכמים הסכימו, כמו דברים אחרים של קדושה, שאפשר להעביר מקדושה לקדושה. דהיינו, ספר תורה ממש של אדם, גם אם תמכור אותו, הוא יישאר בקדושת ספר תורה. והכסף שמכרת יתפס בקדושתו. כי הוא תשמיש קדושה גמור. אבל בית כנסת עשו אותו כתשמישי קדושה, נפקמינה, שהם אמרו, סתם ככה, אם הגבאים רוצים שלא תהיה קדוש, לא מועיל. אבל ברגע שמקבלים כסף או תמורה, הקדושה עוברת מהבית כנסת האחד לבית כנסת השני. איפה הנפקמינה? קודם כל נפקמינה גדולה בתפיסה בין הרמב"ן לבין הר"ן, האם בית כנסת הוא תשמישי מצווה, שזה דעת הרמב"ן, הוא כמו לולב, שבעצם נגמרה מצוותו, פקע קדושתו, כמו הרמב"ן, או לפי הר"ן הוא תשמישי קדושה, כתשמישי קדושה, אלא תשמישי קדושה שאפשר להעביר את הקדושה. אז לפי הרמב"ן תירצנו את הקושיה בגמרא ואמרנו, מדובר פה לא ליסטורינוס בקנישתא, אבל ברגע שאנשים כבר לא רוצים, כבר פקע קדושתו. לפי הר"ן, נחזור למה שראינו בהתחלה, מדובר לא ליסטוריניס בקנישתא דבני בקנישתא אחריתי, והקדושה עוברת מבית כנסת אחד לבית כנסת השני, כי זה כמו החילול. ודאי וודאי שאם זה הכסף שממנו קיבלתי או מכרתי, אבל גם אם לא היה כסף, העברתי את הקדושה מבית כנסת אחד לבית כנסת שני. אגב, אתם יודעים שהיה דיון גדול בפוסקים סביב הדבר הזה, לצערנו הרב, אני עוד הייתי מאלה שנלחמו על הפינוי של ימית. בימית, לפני 30 שנה, או כמה כבר יש, תשמ"ח, לא, כבר 40 שנה. אחר כך היו בנווה דקלים, בגוש קטיף, היו בתי כנסת. מה עושים עם קדושת בית כנסת? האם יהיה אפשר? אז היה מישהו שהציע שאפשר אולי לחלל את קדושת בית הכנסת, כן? להעביר אותו על דמים, ויכוח, הכל סביב הדבר הזה, האם מעוניינים בדבר, האם זה טוב לעשות את זה או לא. על כל פנים, יוצא שלפי הר"ן, מדובר כאן, לא ליסטור, איניש בקנישתא דבני בקנישתא אחריתי, באופן שהם קודם מחליטים, אנחנו רוצים לבנות בית כנסת אחר, והקדושה תעבור לבית כנסת האחר, כי אנחנו צריכים את הכסף, זה כמו חילול, כן? לצורך. מה שאין כן לפי הרמב"ן לא צריך את זה, אלא יצא מי הסכמה. ותראו מה שכתבתי, כתוב בביאור הלכה במקור 12. כתב המסד בנימין בתשובה סימן למד ג' וזה תוכן דבריו. דאפילו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר לא עלים הכוחי ולהפקוי לחולין, אלא דווקא בבית כהי גבנה שמכרו אותו. דחל הקדושתו על כל פנים בשעת מעשה הדמים, הקדושה עוברת על דמים, והדר פקע קדושה גם מדמים דקליש הקדושתם. אבל לא עלים הכוחי ולהפקוי קדושה בכדי, סתם. לפי כך אם סתרו בית כנסת או בית כנסת שנפל עדיין אבנים בקדושתו קיימה, ואפילו הסכימו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר כולם להוציאם לחולין, לא מעני, אם לא שבנו בית כנסת אחרת תחילה ואחר כך סתרו הישן, דאז חלה הקדושה בית כנסת החדשה והישן יוצא לחולין. סתם נגיד, שימו לב, אתם רואים איפה נפקמינה, אם יש בית כנסת שנחרב ועכשיו אנשי העיר אומרים בואו, אנחנו לא רוצים את הבית כנסת ואנחנו נבנה פה סתם בניין. פה יהיה נפקמינה בין הרן לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן, עצם מה שיתחרה ועכשיו אתם רוצים, יכולים. אי, הקדושה לא עוברת מדבר לדבר, לא צריך חילו לפי הרמב"ן. כי קדושת בית כנסת זה כמו תשמישי מצווה. תשמישי מצווה, ברגע שלא מעוניינים בהן, נגמר מצוותם, נגמר. מה שאין כן לפי הר"ן, תראו בהמשך. זה הכל לפי הר"ן. מי הוא אין זין זה ברור, וזה הוא מוכר רק לשיטת הר"ן, כמו שכתב הפרי מגדים. אבל לדעת הרמב"ן וסיעתו, משמע שלשיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר, על אימא כוחי הוא אף בלא מכירה, וכל שהסכימו שאינם צריכים לו עוד יוצא לחולין ממילא, הוא מותר להשתמש ביצה והבנה ותשמיש של חול. אתם שומעים? הנפקמינה בין הרמב"ן לרן תהיה בית כנסת שחרב ואנשי העיר מחליטים אנחנו רוצים לבנות פה בניין. לפי הרמב"ן זה בסדר גמור, אתם כבר לא מעוניינים בו, לא מעוניינים לבנות בית כנסת, התייאשתם לבנות בית כנסת, אתם לא מעוניינים בו, פקע מצוותו, לא צריך חילול. לפי הרן זה לא יעזור, אתה צריך להעביר את זה על איזשהו דמים, וקדושת הדמים היא קדושה קלה, אבל אתה חייב להעביר את זה על דמים. יוצא שבסוגיה שלנו, נחזור לענייננו. שאלנו שאלה, לא ליסטור איניס בהקנישתא דבני בהקנישתא אחריתי, אבל אם בנה בהקנישתא אחריתי מותר לסתור, יש איסור לא תעשון כלה השם אלוקיכם להרוס בית כנסת, איך כאן מותר? אז תירצנו בשלושה דרכים שהן משלימות אחת את השנייה. אמרנו שברור פה שההריסה היא צורך הבניין, לכאורה. וכשההריסה היא צורך הבניין, בין אם שפה בשטח תבנה, בין אם לא, זה יהיה מותר בגלל שאו זה לא דרך השחתה, או זה לא הריסה, כי להרוס על מנת לבנות זה לבנות. אבל אמרנו שאם זה מדין, על הרוס על מנת לבנות, לפי התז אתה תהיה חייב לבנות במקומו. ואז אמרנו, יש עדיין שני דרכים אחרות שיהיה אפשר להבין. לפי הרמב"ן, בכלל, ברגע שאנשי בית הכנסת מחליטים שהם לא מעוניינים בבית כנסת הזה, וזה יהיה שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר, זה כמו תשמישי מצווה שפקע מצוותיו והם יכולים עכשיו להרוס אותו. והגמרא של אוליסטור הגמרא של בתי כנסת שאסור להרוס אותם גם כשהם שוממים, והרמב"ם מדובר כשעדיין מעוניינים שזה יהיה בית כנסת. אבל לפי הר"ן שהר"ן סובר שזה נחשב כתשמישי קדושה, ותשמישי קדושה לא פוקע מצוותם, אלא תשמישי קדושה לא פוקע קדושתם אלא על ידי חילול. צריך להגיד שפה יש חילול. חילול הכוונה היא להעביר את הקדושה, לא חילול על דמים ממש, אלא חילול מהבית כנסת הישן לבית כנסת החדש. כיוון שעשית את זה, אם עשית את זה לצורך והכסף, אז ודאי זה חילול הכי טוב שבעולם. חיללת את הכסף על דמים, והדמים האלה, כן, עכשיו חלה בהם הקדושה. אבל גם אם לא, עצם העברת הקדושה, הקדושה לא פקי בכדי, אבל אני יכול להעביר אותה מדבר לדבר, אז אני אומר קדושת בית כנסת ההיא עוברת לקדושה, לבית כנסת החדש, גם אם לא השתמשתי בדמים האלה ממש, כן? זה הנפקמינה. לפי הדרך הראשונה שאמרנו, שזה סותר על מנת לבנות, צריך להיות שבזכות ההריסה, בזכות ההריסה, אתה הצלחת לבנות. בין לפי המודחי, בין לפי הרמב״ם. לפי שני הדרכים האחרות, לא צריך את הבזכות ההריסה, הצלחתי לבנות, אלא לפי הרמב״ן, עצם זה שאני לא רוצה כבר מתיר לי להרוס. לא רוצה, הכוונה, שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר. ולפי הר"ן, ברגע שאני בונה בית כנסת אחר, אני יכול להעביר את קדושת בית כנסת הזאת לבית כנסת הזה, כי תשמישי קדושה של בית הכנסת הם לא תשמישי קדושה גמורים, אלא קטע שמישי קדושה שעוברים מהדמים מקדושה לקדושה, וזה מועיל בקאי גבנה. לא, כאילו, זה מה שאני אומר. כל השיעור שלי זה הקדמה לגמרא. כל השיעור שלי זה אחרי שהתגברת על כל הבעיות, שאולי הם לא בעיות או בעיות גדולות. אבל כאילו הגמרא באמת מטפסת בקומה שלישית. אני עשיתי, בניתי לכם את קומה ראשונה ושנייה, הגמרא לא מטפלת בזה. נכון. זה גם אולי צורה של חילול. אולי גם... אולי אם זה בכלל בלי דבר זה לא מועיל, אבל בחיי גבנה זה מועיל. זאת אומרת, זה אולי... הרמב"ן אומר שזה לא קדושה ממש שצריך חילול, אלא לא פקע בכדי, אלא הם רוצים שיעשה את זה עם משהו. אז אולי בשביל זה זה מספיק. שאלה, הערה נכונה. הערה נכונה. אני לא הספקתי להגיד לכם, אבל כשתראו, מי שיערן במקור 11, ברמב"ם משמע, ברמב"ם לכאורה, הרמב"ם לשיטתו חייב ללכת בדרך הראשונה של דרך השחתה, כי לפי הרמב"ם, כל מה ששיבת טובי העיר מועילים זה רק על כסף של עודף שנשאר, אבל לא לעיקר הדמים, לא לעיקר הדבר. אז לפי הרמב״ם חוזרת השאלה איך יכולים לעשות, אז הרמב״ם יהיה מחויב לפי הדרך שלנו שזה דרך השחתה. תבדקו את הדבר. אי רצון שנזכה לא רק להרוס אם הורסים שיהיה לצורך בניין, שנזכה שנבנה, רק נבנה, עד שיבנה בית המקדש.